היות שהתבקשתי שאני אומר דבר הלכה, והם פה נמדים במסכת שבת, אז אנחנו גם כן נאמר כמה דברים בעניין שבת. כידוע, יש מחלוקת גדולה בין הפוסקים לגבי דין מלאכה שאינה צריכה לגופה. מלאכה שאינה צריכה לגופה, למשל, אדם שעושה מלאכה, הוא זקוק לאותה המלאכה עצמה, בזה אין ספק שהוא חייב. לא כן הדבר כשעושה מלאכה, אבל הוא לא צריך לגופה של המלאכה, הוא זקוק למשהו אחר. מאותה פעולה שהוא עושה, הוא זקוק למשהו אחר. איסור מדרבנה ודאי שיש, אין שום ספק. אבל לכל הפחות, המחלוקת היא אם יש חיוב מן התורה או לא. לקח לנו דוגמה, למשל. אדם שמחבא בשבת, כגון פרצה איזו דליקה, האש תלקחה, התחילה לשרוף, והוא חושש על הרהיטים שלו, אז מה, זה תקף מיד חיבה אותה. הוא עשה עבירה, אין שום ספק שעשה עבירה. אבל העבירה הזאת היא עבירה מן התורה, או בדברי סופרים. נפקה מנגב כמשיל התיקון. אדם שעושה עבירה מהתורה, צריך תיקון חמור. אם הוא עושה עבירה מדרבנן, בכלים בעונשו, לא אותו דבר. ובכן זה יש בזה מחלוקת גדולה. יש אומרים שהוא עשה עבירה מן התורה, זו ידעתו של הרמב״ם. הוא אומר, מלאכה שאינה צריכה לגופה, חייבים עליה. אבל לא כן דעת שאר הפוסקים, הם סוברים, רוב הפוסקים סוברים, מלאכה שאינה צריכה לגופה, פטור, אבל אסור. לכן, כל כיבוי דליקה בשבת, נכנס בתוך הקטגוריה הזאת. למשל, אדם שהוא דתי, לא יכול להיות מעבוד במכבי אש. אלה מכבי אש, קוראים אותם, יש דליקה. באים, יש סכנה, אין סכנה, באים מכבים. זה מעשה של גויים. זה לא אצלנו. אם היו, מתה מדינה שלנו מתוקנת, היה צריך מכבי אש, לפחות היו עושים את זה של גויים. שכל חברי מכבי אש של גויים. תעשו של ישראל בשאר ימות השבוע, וביום שבת תעשו חברה של גויים שהם המכבי אש. כדי שאם אדם מודיע להם על איזה דליקה, אז באים עושים. פעמים יש סכנה, פעמים אין סכנה. סכנה, כמובן סכנת נפשות, לא סכנת ממון. סכנת ממון לא ידחה בשום אופן השבת בשביל הדבר הזה. שבת, לא מחדדים שבת, רק בשביל סכנת נפשות. לא סכנת ממון. אפילו יתקח כל השכונה, תלך כל השכונה. אסור. אבל אם יש גויים, לפחות מודיעים להם, יש דלקה מקום פלוני. לא אומרים להם שתבואו, תחבו. אמרה לגושבות, אסור. משנה מפורשת. גוי שבא לחבות, אין אומרים לו, קבה ואל תחבא. אוקיי, לא צריך למה לא לחבות, אסור. אבל אומרים להם, יש דלקה מקום פלוני. די, זה הכל. ואיך יאמרו להם? לא בטלפון, טלפון עצמו, זה חילול שבת. איך ירים טלפון ביד שלו? אז הוא מדליק נורה, במרכזייה. אז גם זה עצמו מחילול שבת. אלא אם יש עוד גוי, אם כן, רק כשימותו כל הגויים, אז נחפש לנו עצות. כן. אבל ככה בדרך כלל צריך לומר לאיזה גוי, תראה שיש דרכה, אז מה אתה עומד כמו פסטמה? דרך תעשה משהו. אז הוא הולך מעצמו, מבין, מרים את הטלפון ואומר לאחיו, לחבריו, מכבי אש, גם כשהם גויים כמוהו, כמו אם יעושים כל השביל בוטח בהם, והם באים, זהו. אבל שיהודי יאמר אותו בוא תכבי, זה אסור. על כל פנים זה אמרנו, הדבר הוא תשנו במחלוקת. אם האסור הוא מדאורייתא, הוא אסור הוא רק מדרבנן. זה מחלוקת. דעת הרמב״ם שזה אסור תורה, חייב סקילה. מי שמחבא, חייב סקילה. אנחנו קוראים במשנה, בברים הבאים המדיקים, כחס על הנר, כחס על השמן, כחס על הפתילה חייב, ורבי עושה פותר וכולן, חוס מן הפתילה, פני שעושה פחם. גם כן, אחד הפירושים בגמרא, זה ככה. זה התנחלקו בדבר הזה. אם מלאכה שאין צריך לגופה חייב או פטור. החכם הראשון, התנא הראשון, זה רבי יהודה. הוא סובר, מלאכה שאין צריך לגופה חייב עליה. מה זה מלאכה שאין צריך לגופה? הוא מחבא. בא חיבה את הדלקה, פני שחס על הנר. נר זה המתקבור שהיו עושים, שישמים בתוכו את השמן והפתילה. אז הנר הזה הוא מעץ. לפעמים תופסת בו האש והולכת לחלות אותו. עושים עץ חזק. אבל בדרך כלל לא היה חשש דלקה, אבל פעמים שהתלקחת בו האש, متحيل له بعير هو حالا درست شايف سيدو تزكيلي شايفه الزبار از هو بعد خبار زيو كحس على النير كحس على الشمن زي ايش رأيش هالنير هو دوليك كما شي صريخ وحاس رسي شعير له شمن بشي بحار از هو بعد بخبه اوتا גם כזה, מכבה נקשמו. אחר כך חס על הפתילה. הפתילה הולכת להיגמר, והוא חס עליה, והוא עושה הוף, מכבה אותו, בשביל שהפתילה הנשאר והיה מחניה נשאר לפלטה, כדי שמחר יבוא יבדיק אותה. כל אלה השלושה, את הנקמה אומר, חייב. למה הוא סובב מלאכה שנצלחה לגופה? חייב. הוא חיבה, אבל הוא לא צריך לגופה של הכיבוי. למה? שהוא חס על הנר, הוא רוצה את השמן, הוא רוצה את הנר. אז לכן, זה חייב. את הנקמה סובב מלאכה שנצלחה לגופה? חייב. וביוסף פותר בכולן, חוץ מן הפתילה, למה בפתילה, זה נקרא שמו כיבוי לצורך פחמים. זה מלאכה הצריכה לגופה. ופני שהוא עושה פחם, על ידי כך נעשה פחם בראש הפתילה, כשבוא מחר להדיק אותה, תקף תופסת בה האש. לכן, כיבוי לצורך פתילה, מהבהב אותה, אז זה, הכיבוי הזה הוא חייב עליו. זה לכל העלמה. אז אבל חס על הנר, חס על השמן, זה מנחה שאין צריכה לגופה. הוא לא זקוק לגופה של הכיבוי, הוא זקוק שישאר לו הנר, שישאר לו השמן. לכן רבי יוסף סובר, מנחה שצריכה לגופה פטור, ולפי דעת רוב הפוסקים שאמרנו, מנחה שצריכה לגופה פטור, פטור אבל אסור. זה כתוב פוטר בכולם, הוא אמר מתיר בכולם. יש הפרש בין שאומרים מותר ושאומרים פטור. פטור פירושו, אבל אסור מדרבנן. כשאומר מותר, מותר לגמרי. וכן הוא פוסק רבי יוסף, וכן ורוב הפוסקים סוברים כמוהו, שאם מלאכה שאין צריכה לגופה, הוא חס על הנר, חס על השמן, כל שכן חס על הריהוטים שלו, על הריהוט שלו, שלא יחלה באש, זה בדיוק כמו כך חס על הנר וחס על השמן. לדעת רבי יוסף, פטור, פטור אבל אסור. אנשים קוראים במים בדקים, לא כולם תופסים שכתוב פטור פירושו, הכוונה פטור אבל אסור. אז פעמים קוראים מקרים. הוא זוכר את המשנה ועושה, כמו שיש בספר הפעלים, שאלו אותו שאלה, היה אדם אחד, שבאמת, לקחה השלהבת, והלכה לצרף לו את ביתו, אז מהבהרה שלו, קם וחבא. אמר כתוב, ככה רבי יוסף פותר בכל העם, אני עושה כמו רבי יוסף. אבל הוא לא הבין, רבי יוסף פותר, אבל אסור מדרבנן לכל הפחות. איך מותר לעבור עבירה מדרבנן? כן, בא לשאול תיקון אצל הרב. יש מחלוקת, אומר מותר, שוגג הוא או מזיד הוא, יש איזה הוא טעה בהלכה, טעה, לא הבין את המשנה. זה טוב כמה פעמים שתלמידי חכמים מוסרים שיעורים לקהל הרחב, יפרשו להם את המשנה שבמים בדיקין, בכלל, כל במים בדיקין, זה הלכות יש בו. יפרשו להם עד בדי הלכתה, איך הלכה בדבר הזה, איך הלכה בדבר הזה. מסכנים אנשים קוראים, קוראים ולא יודעים מה שהם מוצאים מהפה שלהם. קוראים את זה במקומה שזה רחים, לא מכניסים, מה זה שתי מתנות שאין ארבע, מה זה ארבע מתנות, ארבע קרנות, בסכן נשמח לו קרן ולא יבין מה זה ארבע מתנות, ארבע קרנות, מה יבין? צריך הרבנים, שאומרים את השיעור, יסבירו להם את זה, פעם, שתיים, שלוש, אחר כך יש להם שכר על זה, כי האדם שלומד משנה ולא מבין מה שהוא מוצא מהפה שלו, אין לו שכר על זה. זה סתם, קורה מהשפה ולחוץ. אבל משקל אם הוא לומד ומבין מה העניין, ולא צריך הרבה להתאמץ להבין מה שכתוב במשקרה פעם ושתיים ושלוש את הפירוש של איזה הוא מקומן. כשהוא קורא זה יש לו שכר מהקדוש ברוך הוא, שהוא לומד תורה, הוא לומד משנה, אז הוא קבע משנה, זה חשוב מאוד. או פתאום הקטורת, אנשים גם כאלה מבינים, 70-70 מנה, 16-16 מנה, כנמון תשעה, בורד קרשינה, מה זה כל הדברים האלה, לא מבינים מסכנים. אחת ששישים או לשעים שנה, אתה בא ששיריים לחצאים. למה לא אמר 80 או 90? מה זה 60 או 70? מה הדברים האלה? צריך להבין אותם. אז הרבנים הם שהם, ברוך השם, מיירים עיני ישראל בהלכה, יסבירו להם את הדברים פעם, שתיים ושלוש. כשאדם קורא את המשנה הזאת, או קורא פתאום הקטורת, או קורא ברתא דרבי ישמעאל, מבין מה שהוא מוציא מהפה שלו. יש לו שיחה, מקבל שיחה, תלמוד תורה. ותלמוד תורה כנגד כולם. אבל אם הוא לא מבין, כותב מגן אברהם בסימן נון שלא מקבל שום שכר. לא נוסחה של לימוד, כי הוא לא מבין מה שהוא מדבר. הוא קורא ככה סתם משנה, גורס בעלמה. וכן, זה אנחנו אומרים גם כן, גם במשנה של במה בדיקים. יש בו פטור, יש בו מותר, יש בו כל מיני דברים. אז צריך לדעת בדיוק מה שהוא לומד, מה שהוא עושה. בכלל בשביל ננתם לבניך. כותם בית חכם, כמו שכותב הרמב"ם בתחילת הלכות תלמוד תורה, כותם בית חכם, כל חייב ללמד כל איש ואיש מישראל. אלה הם בניך, אלה הם הבנים הרוחניים של האדם. תולדותיו של האדם, תולדותיו של האדם, תורה ומסורת מעשים טובים. זהו בניך, בניך אלו תלמידיך. הם התלמידים, הם בניך. לא פירושו, דווקא הבנים שלו. מה זה? זה אגואיסטי. חושב רק על הבנים שלו, ודעתם לבניך ולבני בניך. יפה מאוד. שם שחייב להזכיר, לזכור בכסף מלא, יביא מלמד ולמד אותם. זה על בניך ובני בניך. אבל מה שאין כן, כשהוא רוצה ללמד את הקהל, צריך לקיים שנתם לבניך, נמד אותם. במסעת עשה. כל יום הוא אדם קורא קריאת שמע, והוא לא עושה את זה, הוא תמיד חכם. וכל הזמן נומד לעצמו ולא נומד לאחרים, אפשר לומר שהוא מעיד עדות שקר. כמו שאמרו רבותינו, מי שקורא קריאת שמע ולא תפילין, מעיד עדות שקר בעצמו. שהוא אומר, כשאתם מיות על ידיך והיו לו תטפות מעניך, ואין עליו תפילין, כשקרן, מאיפה כשאתם מיות על ידיך? כך בן אדם, שהוא תמיד חכם, ולא מלמד תורה לאחרים, רק משאיר לעצמו. לך קראי, לך תנאי, רק לעצמו, ולא שם לב על אחרים. זה כל יום מעיד עדות שקר. שנתם לבניך, כפי שפירש הרמב״ם, זה כתוב בספרי גם כן. ולבניך אלו תלמידיך. והוא לא מלמד תלמידים, מכיפה שנתם לבניך שלו? הוא שקרן, הוא משקר. והגמרא בסנהדרין דף קוף אומרת, מה זה כדבר השם בזה? זה שלמד תורה ולא מלמדה לאחרים. זה כשאמרו דבר השם בזה, איום ונורא. תראה, מה ממשיך הפסוק? כרת, כרת הנפש ההיא עוונה בה, חס ושלום. כמה זה דבר חמור. לכן, יום האדם, חייך הקודמי. אומרים, תבוא, תתן שיעור באיזה מקום, חייך הקודמי. אני צריך ללמוד בעצמי. זה לא נכון לעשות ככה. אלא, יטיב, אין הדבר סוף. התורה שלנו זה מים שאין להם סוף. וכי סוף לתורה, בשעה שאדם הוא הולך, הוא מונע את עצמו מלהמשיך ללמוד, והולך לתן את השיעור, הוא חושב שהוא מפסיד. אבל מה עושה הקדוש ברוך הוא? נותן לו אריכות ימים, הוא משלים את החסר. ספרו שהגאון חתם סופר, היו כולם מאמינים בתפילותיו, היה צדיק של העולם, והיו מביאים לו רשימה של כמה אנשים חולים, והיה מתפלל עליהם באמצע שמע קורנו. בכל התפילה שלו היה מזכיר אותם. אבל לא סתם היה מתפלל, היה בוכה בדמעות של איש. על אנשים זקוקים לחזור בתשובה. יש אנשים שזקוקים שתתפתחו בלימוד התורה. יש אנשים שיהיו בריאים, שהרפא אותם הקדוש ברוך הוא מחוליים. וכן זה הדרך. את כל זה היו מציגים לו. הוא היה זוכר, המוח שלו היה איזה מוח מגנט. והיה עומד בתפילה. היו, כשגומר את התפילה, הראים את הרצפה מלאה, מלאה דמעות, מהדמעות שלו. היה בוכה בדמעות של איש. הוא מבקש רחמים על ישראל. אז היה איזה רב אחד שנכנס פעם בישיבה, ראה שהרב כל כך הרבה מעריך, לקח ספר גמרא, מה יש ככה להתבטל? לקח גמרא, למד דף גמרא. באותה שעת שהרב עשה עושה שלום מרומיו, הוא הספיק ללמוד דף גמרא. אחרי שגמרו את התפילה, בא נגש אצל הרב. אדוני הרב, לא חבל על הזמן שלך, כל כך אתה גאון, צדיק, סוד עולם, תוכל לעשות כמה תירוצים, כמה קשות, כמה תירוצים. למדתי דף גמרא, בשעה שכל כך אתה ירקת. אבל תראה, כתוב בגמרא, מסכת ברכות דף נ"ד, כל המעריך בתפילתו, מעריכינו ימיו בשלומיו, ימיו בשנותיו. למה נותנים לו את זה? מה הפיצוי הזה? אלא מפני שאני מפסיד את דף הגמרא הזה. אבל אני נאלץ, אתפלא על ישראל, כואב לי על ישראל, ואני מוכרח אתפלא עליהם. אז מה עושה הקדוש ברוך הוא? משלם לי. כמה צריך ירחיו 70 שנה? נותן לו עוד 10 שנים. כי מונים בשמיים. פה חסך 10 דקות, פה עוד 10 דקות, 3 תפילות בכל יום. אחר כך כל זה מצברים אותם, וחברו את האוהל והיה אחד. אחר כך נותנים בבת אחת, 15 שנה, 20 שנה. וזה, נותן לו את הפיסוי שלו. לכן נותן לו מערכים הימה בשנותיו. וכי אותו דבר אנחנו אומר, גם לעניין אדם שמזכה את הרבים, לא יחשוב שזה נעשה על חשבון הזמן שלו. על ידי כך הוא לא מתפתח בלימוד, לא עולה למעלה בלימוד. גם בזה יש הגבלות. לא, אני אומר שכל יום ילך וירוץ ממקום למקום ויבטל את התורה שלו. אבל צריך עת לעשות להשם אפילו תורתך, ילך ולמד תורה לישראל. אני רוצה לחזור לעניין מה שאנחנו התחלנו לדבר בו. לנו מלאכה שאין צריכה לגופה. עכשיו יש לנו דעת הרמב״ם שהוא מחייב, ודעת שאר פוסקים שאומרים שזה אסור רק מדרבנן. הלכה כמו דעת שאר הפוסקים. מרן גם כן פסק כדעת שאר הפוסקים. ניקח לנו למשל דוגמה, יש הרבה נפקא מינה, אבל ניקח לנו דוגמה אחת מני רבות. יש בגמרא בשבת דף מ"ד. אדם שרואה, אולי יאמרו ככה, רבי שכיח, אבל ההלכה זו הלכה. אדם שרואה שבאמצע הרשות הרבים, יש שם איזה גחדת. ואם אנשים יעברו עליה, יש ילדים קטנים, לפעמים ילכו יחפים, אוהבים לשחק, וזה ילכו אחר כך על הגחדת הזאת, יקבו. זה נזק של רבים. אז הגמרא אומרת, מכבים גחלת, מותר לכבות אותה, ייקח כוס מים ויכבה אותה. אף על פי שהגחלת הזאת, אחרי שהוא מכבה אותה, יכול להיות שהיא תהיה כמו פחם, עושה אותה פחם. אבל הוא לא מתכוון לצורך פחם, הוא עושה את זה כדי להציל רבים ממכשול, מנזק. אז אחרי כשהוא שופך על ים היום, מכבה אותה, בזה אמרה הגמרא שזה שנוי במחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון. דרבי יהודה מלאכה שנצלחה לגופה חייב, האיש הזה שהוא שופך מים על הגחלת ומחבא אותה, הרי הוא עושה סור לדעתו של רבי יהודה, הוא עושה סור דאורייטה. אפילו שהוא לא זקוק לגחלת, הוא לא זקוק לפחם, הוא עושה שחקו כדי להציל רבים מנזקים. אבל מלאכה שנצלחה לגופה חייב. אם ככה, אסור לחבות. אפילו שעל ידי כך יהיה נזקי רבים, יעמוד לכל היותר, יעמוד שמה, ויתריע כל מי שעובר, תשים לב, אם יש ילד, תכף הביתה, ורק, ככה, יתחי אותם. ככה יעמוד על המשמל כל היום. אבל לא שילך לחבות בשביל להסיר את האנשים מנזקים. כי מלאכה דאורייתא זה, כך הוא סובר. ובשעון אומר לו, מותר לחבות. למה? הוא אומר, מלאכה שצריכה לגופה פטור, זה רצו רק מדרבנן. כיוון שזה מדרבנן, משום צורך נזקי רבים, לא גזרו חכמים, לכן מותר ללכת ולחבות אותה. ממשיכה שם הגמרא ואומרת, כל זה בגחלת של עץ. עצים שהובערו, אם אדם מכבה אותם, אחר כך בסוף נעשה כמו פחם. אז יכול אחר כך עוד פעם לשרוף את הפחם הזה, להשתמש בו. אבל מתה גחלת של מתכת, לא שייך בזה פחמים. מתכת ככה יותר מדי, שמו אותה באש ונעשית כמו אחת גחלת. יש פה חריה המים, מה יעשו דרבנן זה? בין דרבי יהודה, בין דרבי שמעון, מותר כדי להציל רבים מנזק. מרן, בשולחן ערוך, סימן שינה מדלת, פסק כך. מכבים גחלת בשבת כדי להציל רבים מנזק, בין שהיא גחלת של עץ, בין שהיא גחלת של מתכת. והרמב״ם אוסר בשל עץ. למה? הרמב״ם בשיטתו. מלאכה שאין צריכה לגופה, חייב עליה. כמו רבי יהודה. לכן בשל עץ אסור. אסור לחבר אותה. למה? אפילו שהוא לא צריך לגופה, הוא צריך רק להציל מנזק. אף על פי כן, אסור. זה לא ראית. אבל בשעי כן אנחנו לא פוסקים כך. תמיד יש לנו כלל, בדברי מרן, סתם ויש הלכה כסתם. אז זה כמו סתם ויש. קודם כתב, בין גחלת של עץ, בין גחלת של מתכת, הכל מותר. אחר כך אומר, והרמב״ם עושה בשל עץ. זה כמו סתם, ויש אומרים כך. תמיד כשיש ככה דבר כזה בשולחן ערוך, הלכה הוא כסתם. הסתם זה הדעה הראשונה. בין של עץ, בין של מתכת מותר אם יש נזק רבים. וכן זה אנחנו לומדים שמרן פוסק שמלאכה שאין צריכה לגופה פטור. כלומר פטור אבל אסור. ויש עוד הרבה נפקר מנה בזה. יש לנו כלל ידוע. בשבת אמירה לגוש יבוט. אמירה לגוש יבוט. מה פירוש אמירה לגוש יבוט? אסור לנו לומר לגוי שיעשה לנו בשבילנו מלאכה. להדליק לנו חשמל, להדליק לנו את האש. הבערה, כמו שאני אסור לי לעשות, כך אסור לי לומר לגוי שיעשה, כמו שקראנו בשבת. כל מלאכה לא יעשה בהם. לא כתוב לא תעשה. בכל רמז, אומר המחלתה, שגם לא יאמר לגוי שיעשה לנו. אפילו שאתה לא עושה. אבל זה נעשית מעיריה על ידי גוי. כל מלאכה לא יעשה בהם. אמירה לגוי שיבוט, אסור. ורמזו גם כן את זה במקרא, בתנך, בישעיה, שכתוב שבר, אם תשים בשבת עגליך, בסוף, ממצוא חופציך ודבר דבר. אפילו דיבור אסור. כי אנחנו שומרים את השבת, למה? זכר למעשה בראשית. כי ששת ימים עשה השם את השמיים ואת הארץ, ביום השביעי שבת ואין נפש. מה עשה הקדוש ברוך הוא בששת ימים האלה? הוא עשה עבודה פיזית בידיים שלו? ויאמר אלוהים יהי אור ויהי אור. ויאמר אלוהים יהי רקיע ויהי רקיע. ויאמר אלוהים תדשי הארץ דשא עשה מזריע זרע וכך היה והי כן. וכך זה הדרך. כל נעשה בדיבור. בדבר השם שמיים נעשו וברוח פיו כותבם. כל מה שעשה הקדוש ברוך הוא בדיבור, באמירה בעלמא. כדי שלא להגשים, כי אצל הקדוש ברוך הוא השתבח שמו אין גוף ואין דימות הגוף. אז גם אמירה לכאורה, איך אמר, איך דיבר. אבל רב סעדיה גאון, כשבא לתרגם את התנ"ך, הוא נזהר שלא תהיה הגשמה חס ושלום, כאילו להגשים. אין לו גוף, אין לו מידת הגוף. לכן אמר, במקום, ויאמר אלוהים יהיה אור, ורצה השם שיהיה אור, ונהיה אור. ויאמר אלוהים יהיה רקיע, ורצה השם שיהיה רקיע. הוא שע אללה. שע, שע זה שרצה. כן. אז הוא רצה הקדוש ברוך הוא. רצה הקדוש ברוך הוא שתצא הארץ דשא, וכך היה. וכך זה הדרך. לא אמר, הוא קל. קל, זה אמירה, זה הוא קל. זה על. שאמר, לא אמר ככה, לא תרגם ככה. כדי לשלול הגשמה בהקדוש ברוך הוא. שתבח שמו, אין לו גוף, אין לו דמות הגוף. עקו פנים, זה רצון. או תאמר אפילו לכל הפחות אמירה. כפי שאנחנו מדברים, אמירה. דיברת רק כשום בני אדם, כדי לסבר את האוזן, לכן כתוב ביומר. אז טוב, אחרי כל היומר הזה, 10 פעמים יש, בראשית נמי מאמר הוא, יש בעשרה מאמרות, עברה העולם. בא הקדוש ברוך הוא נח ביום ה-70, מה נח? כלומר לא אמר, הפסיק לומר. אז גם אתה, גם כי אתה עושה זכר למעשה בראשית, ביום שבת אל תאמר. גם לומר בפה אל תאמר. איך הקדוש ברוך הוא נח? ממה נח? מאמירה. כי בידיים שלו הוא לא עשה שום דבר. אפילו שכתוב ביבש את ידיו יצרו, זה כל זה לשכך את האוזן. אבל העקר נעשה הכל בפה. כמו שאמרנו, בדבר השם שמיים נעשו, עבור אחרי כל צבע העם. אז לכן אתה צריך להתדמות גם כן לבורא העולם איכשהו שבת ביום השבת. מה היה השבתון שלו? שהוא לא אמר, הפסיק לומר. זה שכתוב שבת ואין נפש. אז גם אתה גם כן תפסיק אפילו לדבר דברי חול בשבת, כמו שיש גם כן בגמרא. אפילו גם כן הרהור שמותר לפי הדין, כמו שכתוב בדבר דבר, דרשו בגמרא בשבת קופנון, דבור אסור, הרהור מותר, בסדר, דין הרהור מותר. אבל אדם בשעת חסידים היא. גם מחשבה, אדם לא יחשוב לעשות משהו בשבת, דבר שאסור לעשות אותו, אילו היה רוצה לעשות אותו ביום שבת, זה היה אסור, אז גם לא יחשוב עליו לעשות אותו בשבת. כמו שהגמרא שמה מספרת, מעשה בחסיד אחד, שיצא לבקר את השדה שלו ביום שבת, וראה פרצה אחת. בשדה שלו מלאה תבואה, מלאה פירות, יש לו הרבה אילנות, עץ עושה פרי, ושם פתאום איזו פרצה אחת באמצע, יכולים גנבים לעבוד דרך הפרצה הזאת מהגדר ולגנוב לו כל מה שיש לו. אז הוא חשב לבו, מחר אני אסתום את הפרצה הזאת, אבנה שם איזה קיר כדי שלא יוכלו להיכנס לגנוב. אחר כך התבונן שהוא לא עשה יפה. נכון שכתוב דיבור אסור הרהור מותר, והוא רק הרהר, רק מחשבה. אמר, בכל זאת לא יפה עשיתי, כנס את עצמו ולא עשה, לא סתם את הפרצה. יבואו גנבים ויגנבו, מגיע לי. בפני שאני עשיתי עבירה שחשבתי על זה ביום שבת. מה עשה הקדוש ברוך הוא? באותה הפרצה פתאום צמח שם איזה אילן אחד, אילן כל כך חשוב, כל כך זה נראה שמו צלף, שיש בו שלושה מיני פירות, תמרות, אביונות, כפריסין. הגמרא בברכות דפני מדבר מדברת שם פלפלת על מה מברכים עץ, על מה מברכים אדמה, וזה פירות משובחים מאוד. שם בדיוק באותה הפרצה, במקום של הפרצה, נוצר שם איזה עידן אחד גבוה, עץ עושה פרי, וכמובן זה מונע גם כן את הגנבים שלא ייכנסו, זה גם חדת הרתה. ושני נותן פירות ופירה פירות, והיה נזור ממנו אותו החסיד כל החיים שלו. הפנסה שלו הייתה מהעץ הזה בלבד. כך הייתה. והשאר מכשיש, כל מה שהוא מרוויח, אחר כך זה נמתר. אז אומר רבינו הארי, החסיד הזה, זה היה גלגול של צלופחד. צלופחד, הוא מסכן שנהרג, כתוב, הוצא אותו, ורגמו אותו באבנים, בימות. אז כתוב שם, הוא מקושש עשים את זה ביום שבת. הוא היה אחרי שקדוש ברוך הוא כעס על ישראל, ואמר, בדבר הזה יתמו ושם ימותו. אז התחילו כל אנשים לדבר, אם אנחנו בכבחון זוכים לארץ ישראל, כל מה שנתן לנו הקדוש ברוך הוא את התורה כדי שנשמור אותה בארץ ישראל. הפך הציונים הרשעים שאומרים בארץ ישראל לא צריכים לשמור את התורה. אז דור המדבר אמרו, אנחנו לא הולכים לישראל, בשביל מה אנחנו נשמור את התורה? מה זה שבת, מה זה תפילה, עזוב אותנו מכל זה. וכל אחד הולכים מארץ ישראל. אז הוא כאב לו מאוד על זה. וכי שמירת שבת יוריה בארץ ישראל, בבעלך ובחוסר הארץ. אז הוא רצה להיהרג למען ישמע ויראו. הלך והיה מקושש עצים, היו מטרים בו, והוא לא רצה, אבל כמתו את הלשם שמיים. הוא רצה ללכת לעשות תחלו שבת הזה כדי שיהרג, וכולם יחדו, תראה, יהודי אחד, חלל שבת, הרגו אותו. וכן מכאן כל אחד ואחד התחיל לפחד, שמור על עצמו, שלא יחללו שבת. הייתה מטרתו, הייתה לשם שמיים, והלך ועשה את המעשה הזה. אבל בשמיים לא רצו לשאת לו פנים, אמרו, צריך רצו אותו להרוג אותו, וכך היה. חזר בגלגול של החסיד הזה, והוא בא לתקן את העוון שלו, שהוא עשה מעשה, שהמעשה בלי מחשבה. עכשיו הוא נזהר בשבת וקדושת השבת תמיד. ולא עוד אלא, פעם אחת עדה בלבו לעשות שזה דבר, במחשבה בלבד, וכנס את עצמו ולא עשה. נתן הקדוש ברוך הוא צלוף חד שמו, נתן לו צלף חד. נתן לו צלף, ומזה התפרנס כל החיים שלו. טוב, אני חוזר. כפי שאמרנו, יש בעניין מלאכה שנצלחה לגופה, אנחנו לומדים אותה מאיפה? מלאכת מחשבת. אנחנו רוצים שיהיה מלאכת מחשבת. אז יש לנו דין, כפי מה שאמרתי, שההלכה כמי שאומר מלאכה שנצלחה לגופה פטור, כדעתו של מרן. זה לא כל כך פשוט בדעתו של מרן. יש מי שרצה לומר להפך. אבל ככה הלכה, ככה אמת, מלאכתו של מרן. מי שמעיין עוד בסימן ש"ט, בסימן ש"מ, בכמה מקומות יראה שכך דעתו של מרן, שמלאכה שנצלחה לגופה פטור. כי יש כאלה שערערו על המונח הזה, על המסקנה הזאת, מפני שיש איזה סעיף אחד בסימן ש"מ שלא משמע כך. שם כתוב, הגוזז שערותיו ביום שבת בקדי, או גוזז ציפורניו בקדי, יש בזה חיוב מן התורה. אם גוזז את זה בקדי, דרכו בכך. אם גוזז תורש בשערות, ככה תורש, זה משונה. זה מי איך תורש שערות? זה משדה מדם בסטול, משובש עושה זה. מי עושה תורש ככה שערות? אבל מי שגזז את זה וזה, בתספורת, זה חייב. והרי אנחנו כל דבר עושים מלאכה שצריכה לגופה. אם זה מלאכה שצריכה לגופה פטור, כי זה שגזז את הציפורניים שלו, וכשהוא זקוק לגוף הציפורניים, הוא לא זקוק לגוף הציפורניים, או גזז את השערות שלו. השערות שופך אותם באשפה, הוא זקוק לשערות, הוא לא צריך לשערות. והרי כל דבר שאנחנו לומדים מהמלאכת המשכן, שהתורה הסמיכה את הלכות שבת בפרשת ויקהל, תקף אחרי זה מלאכת המשכן. מלאכת המשכן, איך היו גוזזים? מלאכת גוזז, איך הייתה? היו מביאים כבשים, גוזזים להם את השיער שלהם, את הצמר שלהם, והצמר הזה היו מנקים אותו, אחרי שמנקים אותו, מלבנים אותו, אחר כך היו צובעים אותו, תחלת וארגמן, תולעת שני ושש ועזים, שש זה פשטן. אז צבע של תחלת, צבע של ארגמן, היו עושים מהצמר הזה, שהיו גוזזים אותה מהכבשים. והרי אם אתה לוקח את הכבש, את הצמר הזה, ומשתמש בו, זאת אומרת, הגזיזה הייתה לצורך מטרה מסוימת. זה מלאכה הצריכה לגופה. הוא צריך לגופו של הצמר. אבל מה שאין כן, וכן גם כשמע, היה באמת, במשכן השתמשו בדבר הזה. שצורך בגדי כהונה, שצורך היריעות שעשו למשכן, גם כן, עשית היריעות, תחלת והרגמן, ותרעת שנים. כן? זה היה כל זה בצבע, שהיו צובעים את הצמר הזה שהיו גוזים מהכבשים. זה מלאכה הצריכה לגופה. אבל אדם שמסתפר ומוציא את השערות שלו, זורק את השערות, או גוזז את הציפורניים שלו, זורק את הציפורניים. אם כן, זה לא נקרא שמו מלאכה שצריכה לגופה. אפילו אם כתב מרן, חייב, אם עשה זה בכלי, חייב. התשובה לזה פשוטה מאוד. בגזיזה יש שני סוגי גזיזה בשבת. יש גוזה שהוא זקוק לגופו של הצמר, ויש לו. למשל, התורה אמרה, בעורות אלים מאוד דמים. ויעס מכסה לאוהל, עורות אלים מאוד דמים, ומכסה עורות תחשים מלמעלה. אז הוא רוצה לעשות מכסה למשכן, עשה בעורות אלים מאוד דמים. מה זה עורות אלים מאוד דמים? היו לוחים את העיל הזה, כבס, העור שלו גדול, צריך שיהיה העור שיקיף הרבה, לכן צריך לקחת עיל, שהוא למעלה משנה. וכן, היו לוקחים את העיל, שוחטים אותו, את בשרו אוכלים אותו, ואת העור שלו היו מוציאים את כל השיער, הרי יש לו שערות, העיל הזה. אם זה כבש, 13 חודש, נקרא שמו כבר עיל. וכן, אחרי 13 חודש, יש לו צמר, יש לו הכל, אבל יש להם די צמר. אז מה עושים? לוקחים אותו, צריך שיהיה העור יהיה יפה, נקי, כדי שיוכל אחר כך לצבוע את העור שיהיה נקי, שיהיה אדום. עורות אלים מאוד דמים. אז צובעים את האור עצמו, ימי שיער, זה לא יהיה יפה. לכן היו מקפידים, מוציאים את השיערות שיהיה נקי, ישר, חלק, ואחר כך היו צובעים אותו צבע אדום, ושמים אותו למעלה על, כמו הרעפים של ירושלים, תמיד הם אדומים. אז זה זכר גם כן למשכן, שהיו עושים שם אורות אלים מאודמים למעלה. כן, עקב פנים, זה אנחנו רואים, שהיו עושים את האורות האלה, לא היו זקוקים לשיער שלהם, אלא להפך, הם זורקים את השיער. אז במלאכת גזיזה עצמה, יש סוג שזקוקים את זה לצורך הצמר, ויש סוג לצורך היפוי של האור. גם כן אדם שהוא מסתפר, הוא רוצה להיפות את עצמו, כדי שיהיה יפה. כמו שאמרו, מלך מסתפר בכל יום שני, מה? מלך ביופיות תחזינה עיניך. אדם שאתה מסתפר, למה מסתפר? שיהיה יפה, לא יהיה מנוון עם שערות. כן, הרי נכון שזה הוא לא זקוק לגוף השיער, אבל הוא זקוק מי שצורך עצמו, כדי שיהיה יפה. גוזז את הצופוניים, צופוניים ככה כמו מזליגות, זה מכוער הדבר. נפס בפנים גם כן כל מיני עתיד, כל מיני רפש, מנוחלך, זה לא יפה, לא נקי. אז לחשוב שזה, הוא גוזז צופוניו כדי שיראה יותר נאה. הוא לא זקוק לצופוניים, אבל הוא זקוק שיראה במקום שלהם, שיהיה יפה. אז זה גם כן יש בזה, מנחי גזיזה. לכן פסק מרן יפה, שהגוזז מיום שבת, או שיסתפר, או שגזז צופוניים שלו, יש בזה מנחי המנחה מהתורה. לכן הוא עושה גם כן בקדי, נקרא שמוע אותו דבר מי שמסתרק ביום שבת. יש לו שערות הרבה בראש, בלורית, והוא רוצה ליישר אותם, או נשים ששניהם בחורות, רווקות, ברב הכי לא מכסות את שערותיהן. אלא הולכות ככה בגילוי, כשהם ישנים לפעמים מתערבבים בשערות יותר מדי, ולא נעיר ללכת ככה, מה הם עושות? לוקחות מסרק ומסתרקות, זה אסור, זה מסור מוחנת. למה זה פסיק ראשי? בוודאי שיתלשו שערות. ותלשת שערות יש בזה אסור מן התורה. למה מהתורה? זה פני שזה מסרק, מסרק דרכו בכך. זה לא דומה לתלישה כמו שאדם תולש ביד שלו, כאן זה על ידי מסרק, נקש שמו בכלי. דעת הרבה פוסקים שיש בזה אסור מן התורה. יש אומרים שזה אסור מדרבנן. לכן איש שהוא עושה את זה, בין שהוא מסרק את הראש שלו, בין שהוא מסרק את הזקן שלו, צרע את הראש או הזקן, זה אסור, זה עבירה. זה יחדו שבת, לא ראית, יש דעת הרבה פוסקים. לכן יש בזה איסור מן התורה. למה שזה נקרא שמו בכלי? אפילו שאותם שערות שהוא תורש אותם ביד שלו, הולכים לאיבוד, הוא זרק אותם. מה, הוא משתמש בשערות האלה? אף אפי כן, כמו שאמרנו, יש מלאכת גזיזה לצורך היפוי של האדם, ולכן יש בזה איסור מן דאורייתא. כך מעריך בזה הריב"ש, בסימן שי"ד צדיק דלת, הוא מוכיח בראיות שיש בזה איסור מן דאורייתא. זה משנה במסכת נזיר, דף מ"ב, נזיר חופף ומפספס, אבל לא סורק. הנזיר כתוב, קדוש יהיה גדל פרע שיער ראשו, 30 יום אסור לו להסתפר, סתם נזיר 30 יום. קדוש יהיה גם תרע 30 יום, 30. ככה גמרא במועד קטן וזיין, גם בתחילת מסכת נזיר. אז קדוש יהיה, גדל פרע שיער ראשו, צריך שכל ראשו שאסור לנגוע בשיער שלו, כאילו כל שיער שלו קודש. כמו שכתוב שם, תער לא יעבור על ראשו. והגמרא שם בנזיר מבית, מניין לרבות כל המעבירים, לא רק תער, אלא סם או כל משהו אחר, תמוד אמר, תער יעבור דרע מכל מקום. אז זאת אומרת שיש בזה אסור מן התורה. עכשיו הנזיר הזה רוצה להחפוף את ראשו בערב שבת, להתרחס, להחפוף את הראש שלו כדי שיהיה נקי. אז מותר, חופף. בשעה שהוא חופף, יכול להיות שיתלוש שערות. אם השערות לא כל כך חזקות, קצת רכות, אז על ידי שהוא חופף בחוזקה, מעביר סבון והליפה הזאת וככה ועושה, משפשף את המידע, אז יכול להיות שיתלוש שערות. אבל זה לא ברור שיתלוש שערות. זה נקרא שמו דבר שאינו מתכוון, מותר. כך הגמרא אומרת במסכת שבת באלף, המניר בשמעון היא, דאמה דבר שאינו מתכוון, מותר. אבל לא סורק. למה לא יסרק? בשביל שזה פסיק ראשי. כך אומר ראשי, שזה פסיק ראשי. אם הוא מסתרק, בוודא שיש לו שערות. לכן זה איסור מוחלט. אין להתיר. משם נומד הריב"ש לגבי הלכות שבת. שאסור ליהודי להסתרק מיום שבת. לכן אלה הבנות שצריכות להסתרק את השבת. יעשו זה במברשת קלה, ככה סתם יסדר אותם, באופן ערעי, ולא יסתרקו ביום שבת. זה עבירה מהתורה, לדעת רוב, הרבה פוסקים. לכן צריכים להיזהר בזה. בנותיו של רבי שמעון זאב רוטשילד, זה היה בנקר גדול, היה בפריז. מלכים ונשיאים היו באים אליו ללוות כספים. לא אנשים דעמך. הולכים ממנו, היה להם מלחמות, הם קוצרים כסף, צריכים ממנו, זה בכסף. היו באים לובים ממנו. אז היו גם כהנסיכות מבקרות אצל הבנות שלו. נסיכות של המלכים, היו כולם באות עם שבת לבקר אותם. והם היו מתביישות, שערות שלהם ככה מגולגלות. לכן היו בליל שבת, כבר שהיו שומרי מצוות, לכן בליל שבת לא היו ישנות במיטה. פני שחוששות שהתערבבו שערותיהם, ולא יפה שיראו ככה לפני נסיכות של מלכים. לכן היו יושבות על הכיסא ישנות, כדי שיזהרו על שערותיהן, שיהיו נקיות, וככה לא היו ישנות. בליל שבת לא ישנים את המיטה בכלל. היו יושבים על הכיסא, לומדים, 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 עד שטוב עליהם שינה, ככה קצת התדמנמו, וזה הכל. כל זה כדי לשמור את השבת. כל הדרכים של התורה היו שומרים אותם בכבדנות. היום כמה צערנו על כלום, על אפס, לוקחים מסתק ומסתרקים. זה עבירה מן התורה. טוב, אני חוזר לעניין. מלאכה שאני אצלך לגופה, לפי שהתחלתי להקדים, שגוי, אמירה לגוי שבות, אז זה כותב הרמב״ם בפרק ו' מערכות שבת, אמירה לגוי שיעשה מלאכה, זה שבות, זה אסור. אבל אם הוא אומר לגוי שיעשה דבר שהוא אסור מדרבנן, זה שבות דשבות. זה נקרא שמו שבות דשבות. למה? אותו אסור שהוא מדרבנן, נקרא שמו תמיד, זה שבות, זה סייג וגדר לתורה. ואמירה לגוי שבות, זה שבות דשבות. אם זה במקום מצווה, מותר. כיצד? אומר ישראל לגוי שיעלה לאילן, יביא לו את השופר ביום טוב של ראש השנה, כדי שיוכל לתקוע בו. כי אסור לעלות לאילן, יהודי אסור לעלות לאילן, גזרה שמי יתלוש משם הפירות, שמי ישכח ויתלוש פירות. אז זה אסור מדרבנן, נקרא שמו שבות. אומר לגוי שיעלה, זה שבות דשבות. במקום צריך מצווה, שופר בשביל מה? בשביל שיתקע בו, יוציא את רבים מדי חובתם. אז זה מותר, שבות דשבות מקום מצווה מותר. אבל שבות אחת מקום מצווה, אסור. עכשיו, די מלאכה שנצריכה לגופה. זה, אם תאמר שזה רק שבות, שלא כדעת הרמב"ם שאומר שזה מן התורה, אז מותר לומר לגוי שיעשה דבר שהוא מלאכה שנצריכה לגופה. אם זה לא לצורך, למשל, רוצה לגזוז ציפורניים, לא לצורך יופי, אלא לצורך הלכה. נגיד, למשל, אישה שכחה לגזוז ציפורניה, וחד דרך טבילתה בליל שבת. היא צריכה לגזוז את זה מערב שבת, אבל שכחה. חשבה, עוד מעט אני אגזוז, נכנס לשבת. מה תעשה עכשיו? מותר לנו מר לגויה שתבוא תקח ממנה את היד שלה ותגזוז לה את ציפורניה. למה? גזיזה כזאת זה לא נעשה בשביל ליפות. היא עושה את זה בשביל צורך הטבילה. לפי מנהג כל ישראל, כל בנות ישראל הקשרות, גוזות ציפורניהן לפני שנעשות למקווה. אז מילה, אומרת לגויה, שתעשה את הפעולה הזאת, זה פחות מאשר, בעל מה שאנחנו אומרים, צורך ייפוי, זה דאורייתא, אבל מה שאין כן כאן, זה ודאי מנחה שאין צריך לגופה. היא זקוקה עכשיו בשביל הציפורניים, לא לציפורניים ולא ליפוי גופה, אלא כדי שתוכל להיכנס למקווה. אז זה שבות, דשבות במקום מצווה מותר. אם יש גויה, אומרת לגויה שתעשה את זה. מפני שלא צריך לפרוץ גדר של המנהג, מנהג גמותינו הקדושו שהזכר בכל הפוסקים, שגוזזות את הציפורניים כדי שלא תהיה שום חציצה. לא שהציפורניים חוצצות. הציפורניים עצמם לא חוצצות. דבר שהוא גדל במחובר, לא חוצץ. אבל מפני שלפעמים נכנס בתוכם, תחת הציפורניים, נכנס כל מיני דחלוך, כל מיני תנוף, ואז היא מקפידה. כל דבר שמקפיד עליו אפילו מאותו, מאות המקפיד, חוצץ. אז לכן נהגו על עצמם, קבלו על עצמם, תמיד לגזוז את הציפורניים, אז אין שום חשש שיש משהו שהוא חוצץ. אז כאן כשהיא לא עושה את זה לשם מטרה של ייפוי, כמו שאמרתי, להפות את ידיה, את אצבעותיה, אלא כל כוונתה בשביל המצווה, בשביל שתוכל לתבור במקום ולבלי שום חציצה, זה עשו מדרבנן. אלוהי הייתה גוזזת, זה עשו מדרבנן. אומרת לגוי שיעשה את זה, זה שבות דשבות. מקום מצווה, צריך ללכת לתבור, זה מותר. אילו לא היה כך, אילו מלאכה שהשכר לגופה פוסקים כמו דעת הרמב״ם, זה שבות אחת, שבות אחת מקום מצווה אסור. מה יהיה הדין אם אין שם גויים בכלל? מתו כל הגויים, מה לעשות? אז מה תעשה? תיקח כיסם, מה שיש, איזה דבר שהוא מותר בטלטול, ותגרד תחת הציפורניים, כדי שלא יהיה שום דחלוך תחת הציפורניים, ותתבור עם הציפורניים שלה. לגזוז היא בעצמה, חלילה, זה אסור. אפילו שבות אחת הכל מצווה אסור. אלא מה היא תעשה? תנקה כמה שאפשר. רבי אומר מה שאנחנו אותנו שתחפש גויה ותבוא ותגזוז את הסיפורניים, זה כל זה בשביל שלשאת את החובה הצד היותר טוב כדי לא להפיר את המנהג של אמותינו ואמות אמותינו הקדושות שהיו מסות את עצמם על דקדוקי מצוות. אבל אם למשל אי אפשר, קלו כל הקצין, אין שם גוי, מה נפשר לעשות? אז לכן תנקה תחת הצפוניים ואז מטרת לתמוד. יש הרבה פוסקים שפלפלו בדבר הזה, משייך בזה כשהיא מסייעת. טוב, אני כבר צריך כבר לסיים. גבילו אותי עד שעה שש, לא יותר. כן? תקף, יש לנו עוד שתי דקות. אז יש איזה פוסקים שפלפלו כאן מנקודה אחרת. תורי זהב, בתחילת סימן שין חף חית באור החיים, וגם בקוף צדיק חית ביורי דעה, הוא אומר שמסייע בדבר כאילו הוא בעצמו עושה אותו. וכאן היא צריכה להושיט את האצבע לזאת הגויה שהיא גוזזת לה, אז זה נקרא שמו מסייעת לה. למה? אם היא לא תשתף את הפעולה, תמשוך את ידיה, אז היא לא יכולה לעשות שום דבר. מה היא תעשה? לכן כשהוא עושה את זה ומסייע לו, נקרא שמו כמו שהוא בעצמו עושה. מביא ראיה מהגמרא במסכת מכות דף כף. כתוב שם אחד המקיף ואחד הנקף חייב. זאת אומרת, אחד שמגדח זקנו בסכין. אם הוא בעצמו מגדח זקנו בסכין, פשיטה שחייב חמש מלכיות. הכל פאה הוא פאה. לא תשחית את פאת זקניך. הכל פאה. לצערנו גם עכשיו יש הרבה נחשנים. נבוא שיש היום מכונות חשמל, מכונות גילוח. אפשר להשתמש בהן. אבל הם לא חסכנים על הכסף. אז מה הם עושים? לוקחים את התער, מגלחים כרגיל. אדם שכזה הוא פסול להיות אפילו שליח ציבור. אסור למנות אותו שאפילו באקראי, אפילו מת אבא שלו, רוצה להתפלל פעם מעניין נשמתו, הוא לא יעלה את נשמתו, אלא יוריד נשמתו למטה, בשביל תחיל. לפני שהוא עושה עבירה, לאו מן התורה הזה, לא תשחיל פאה זקניך. אם כן, המגלח זקנו הזה בתער, הכל פאה הוא פאה חייב. עכשיו אדם הוא בעצמו לא מגלח. הולך עושה ספר, ויש ספרים טפשים שמעט כסף, עושים את העבירה הזאת. בארם צובה, בחדב, בסכין אצל ספרים יהודים, עשה חרם על זה בבית הכנסת. כל יהודי שיעיז לספר איזה יהודי אחר גליח את זקנו, יהיה בחרם. ככה דבר, כולם פחדו, שמעו מערב ככה, כולם נבהלו. היה ספר אחד, חצוף, לא אכפת לו. המשיך, יאללה, לקח, כמו שלא קרקנו. עכשיו כולם הלכת אצלו, כל הקלינטים האלה, ותחילו לספר אותם. אחר כך שמע ערב, שלא קרא אותו. נבל, לא שמעת שאני עשיתי חרם, למה אתה מספר אותם? אמר לו, מי יתן לי לאכול? מי יתן לי פרנסה? אתה תתן לי פרנסה? אני עושה איזה שפרנסה. הרב תכעס עליו מאוד, אמר, יהי רצון שיקי דם. אתה רוצה פרנסה? לך מפני רשע. הוא יצא משם, לא יצא פתח החצר, תחיל להקי דם. כעבור שעה, בעולם הבא, נט. אמר, אחר כך כולם, ותהום קורה, כולם פחדו. פרמנן, פנימות גם הוא כאחד, כולם פחדו, אף אחד לא רצה עוד לספר. אחרי שעברו שלושה, ארבעה חודשים, לאט לאט כבר אנשים הרגעו, כבר ספיקו קצת כוח. היה ספר אחד, אמר, עכשיו בי יראה אותי, היה איזה אחד רשע בן בליען, הלך אצלו לספר אצלו, גליח לו תזקן, גליח לו תזקן. עברו שני אנשים יהודים כשרים וראו אותו שמגליח לו, בשעת מעשה, תפסו אותו בקלקלתו. הלכו ישר ויהודי עוד ערב. הנה עוד רשע אחד, פורס גדר. שלח הרב, קרא אותו שיבוא אליו, תקף ומיד. זה לא הלך ישר לרב, הלך קודם לבית שלו, כתב צוואה. הלכה בלא חזרה. כתב צוואה, זה כך, זה כך, והלך בפיק ברכיים, בדמעות שליש. נגמר, הגיע שעתו. כשהוא הגיע לרב, התחיל לדבר בכבוד, בדרך כלל, אדוני הרב, אני לא יהודי גלעתי. תגג בחרם אמרת מי שגליח ליהודי זה רשע מחלי שבת הפרהסה כתוב בפוסקים של זינו כגוי לכל דבריו אז אחרי מי שזה גליחתי אותו וכן הגלחתי ליהודי אמר לו שוטש כמוך זינו כגוי לכל דבריו זה לחומרה לא להקל ושאם נגע ביהם היא מנסח אותו אבל להקל בשביל ללכת לגליח לו אבל פי שחטא ישראל הוא אמר לו ידעתי תהייתי לא אדוני תמחל לי צריך לבכות מסכן הרב רחם עליו אמר תזהר עוד פעם אוי ובוי לך טוב אדוני חרס גמנו והלך עזב אותו פעם שנייה אבל ורגזו וחלו בפניך היום האמנות הכל הפקרות כמו שאמרנו אנשי אמונה עבדו באי בוכח מעשיהם אז זה שאמרתי צריך להיות זהר אז כתוב שם אחד המקיף אחד הנקף זה גם כשגדיח לו גם זה שמגלה יחסה פער חיי מלכות, וגם זה שגילחו לו גם כחיי מלכות. בקשה גמרא, הרי הוא לא עשה שום פעולה, ישב ככה כמו גולם, וזה ספר אותו. משיבה גמרא, הוא מסייע בדברי הכל. אפילו שהוא מסייע, חכם אחד אמר, חכם אני רבי יהודה הידע, אמר לב שאין במעשה אלוקים עליו, חכם שני אמר לו, כיוון שהוא אומר ראשי, מושיט את פניו לספר כדי שיכול לעזור. אם הוא ישמיט את פניו, לא ישתה פעולה עם הספר, לא יוכל לספר אותו. אז כיוון שהוא מושיט לו את פניו, זה נקרא שהוא מסייע. כאילו הוא בעצמו גילח, ולכן חיי מלכות. אז עכשיו, אם זה להביא ראיית אורי זהב, גם זו שמושיטה את האצבע של להשתחתו. כאילו היא בעצמה חותכת. אבל כבר דחו, אמרו שאני, שמה שכתוב לו תקיפו גליטה התורה בלשון רבים, אחד המקיף, אחד הנקף, לא ראייה לדברים אחרים. וככה המסקנה באמת שמותר, כמו שהזכרתי כבר, אם יש גוי, עושים על ידי גוי. גם פסק ככה רבי יוסף חיים בשם, גם כן בספר גדולות אלישע, רבי אלישע דנגור, אמר שעתי את מורי ורבי רבי עבדאללה סומך, ואמר שהמנהג פשוט שגויה באה וגוזזת את הצפוניים שלה. אז גם רבי יוסף חיים בספר הפעלים כך כתב. בספרו בן איש חי הוסיף קצת חומרה. אמר, ילמדו את הגויה הזאת שהיא תמשוך את היד שלה. לא ישר תצור. היא תשים את היד שלה על השולחן. ותבוא הגויה תמשוך, אז היא לא מסייעת לה. ככה כשמושרת לה את הידיים, זה מסייעת לה. כדי לצאת את החובה של תורי זהב. זה חומרה, חסידות. מצד הדין, כמו שאמרתי, זה מותר. טוב, כבר הזמן כבר הגיע לנו, ואנחנו נוכל עוד להמשיך. יהיה בעזרת השם הזדמנות אחרת.